ברוכו דבור לפודקאסט עד חשובה, פרק 30, והוא נקרא קורבנות כדרך חיים. מאוד סימבולי שאני מסיימת את השנה בפרק הזה, כי אני אדבר על קורבנות המון בשנה הבאה. קורבנות זו גישת חיים שתכף אנחנו נדבר עליה בצורה רחבה יותר, אבל זו איזושהי גישה לחיים, עמדה, תפקיד שאדם תופס ביחס למה שמתרחש מסביבו, וזה הדפוס שתוקע אנשים במקום. כי לקורבנות אין שום אפשרות לצמוח, לכן יש בעיה במצב הכלכלי. תקיעות בזוגיות, בדידות, אנשים שכל הזמן פוגעים באנשים האלה. הקורבנות מביאה לתאונות שונות מבחינה פיזית, גופנית, טעויות. לכן אני רוצה לתת כמה שיותר תשומת לב לנושא הזה, כי אני רואה על המטופלים שלי ואני רואה על עצמי. ברגע שאנחנו פותרים את דפוס הקורבנות, ברגע שאנשים מתחילים לראות את החיים באינטרפרטציה אחרת לגמרי, פתאום קורה נס, נס במרכאות, ואנשים מצליחים לבנות את החיים שהם רוצים. פתאום מגיעות הזדמנויות, הם מכירים בני זוג מדהימים, פתאום יש אפשרויות כלכליות אחרות לגמרי, בריאות, מראה חיצוני. אז ככה אנחנו ננסה לפענח את נושא הקורבנות, ובואו נתחיל מזה שקורבנות זה לא מילה גסה. אף אחד לא למד להיות קורבן מהרצון הטבעי שלו, כי ככה פשוט יום אחד התחשק לו. קורבנות זה בעצם דפוס כשבן אדם רואה את עצמו כקטן, כילד, זה מצב של חוסר אונים, חוסר אחריות וחוסר שליטה בסיטואציות שונות. אנחנו לומדים להיות קורבנות עוד מהלידה, עוד באמת מהחודשים הראשונים של החיים שלנו. לדוגמה, תינוק בוכה כי הוא רוצה שאמא תיגש אליו. הוא רעב, מפחיד לו, משעמם לו, מפריע לו משהו. והוא בוכה כי אין לו דרך אחרת להגיד לאמא, אני צריך אותך רגע. ויש שיטות חינוך שונות. ונגיד, אמא אומרת, אני לא ניגשת לתינוק בכל פעם שהוא בוכה, כי אני לא רוצה לפנק אותו יותר מדי. אז אני ניגשת כשהוא צריך לאכול, אני יכולה לבדוק אם הוא רטוב, אם צריך להחליף לו חיתול, אבל לא להגזים. ואז התינוק לומד כל מיני אסטרטגיות. יש תינוקות שהם משתתקים, ואומרים לעצמם, כמובן אומרים לעצמם זה במרכאות, כי תינוק לא יכול להגיד לעצמו משהו, זה לימוד עצמי בצורה לא ורבלית. אז התינוק לומד שאני משתתק, אמא פחות עצבנית. כי כשהוא בכה יותר, אמא הגיעה וצעקה עליו, או אמא בכלל טרקה את הדלת וילד היה לגמרי לבד בחדר. ואז הוא לומד שעדיף לשתוק, עדיף לא להרגיש את הצרכים שלו, עדיף להשתיק כל זכר של צורך, אינוחות, רצון, וכמה שהוא יותר שתקן, ככה יש יותר סיכוי שאמא תהיה קרובה אליו. יש תינוקות שלמדו אסטרטגיה אחרת. אני אבכה יותר, וכשאני בוכה מאוד מאוד חזק ברמה של רע לי, לא טוב לי, אמא ניגשת עליי, אמא באה ונותנת לי תשומת לב. או כשהתינוק חולה, אז אמא יותר איתו. הדפוס הזה, וגם הדפוס הראשון וגם הדפוס הבא, הם הולכים עם הילד והוא גדל, ואת כל המערכות היחסים שלו עם החיים האלה, הוא בונה על הדפוסים האלה. אז בעצם גם התינוק הראשון וגם התינוק השני הם קורבנות. הם צריכים שיהיה להם לא טוב, לא נוח, הם צריכים להשתיק את הצרכים שלהם, ובמידה מסוימת לפגוע בעצמם, כדי לקבל משהו שהם רוצים. אז אמא ניגשת, או אמא פחות צועקת, או אמא לא סוגרת אותו לבד בחדר. עכשיו אני מדגישה כאן, אין לי שום מטרה להאשים איזה שהם הורים. אני מאוד מבינה שבדורות, לא יודעת, אפילו דור של אמא שלי, לא היה הסבר איך להיות הורים, היה הרבה פחות מידע באינטרנט, כל אחת עם הטראומות שלה, עם דיכאון אחרי לידה, לא נכנסת לזה בכלל. כרגע המטרה היא לא להאשים הורים, אלא להסביר לאנשים שחווים קורבנות, ما يخول لي كروت بتوخام وما نعسو تمسا از انا اخنا رأينا شنيتي نوكوت شلم دو ازو شتفوس واز بهم شيخ خايم زمي تخزك از بيت سم يلدا اني رأيتي اتفام الكروت مش فخا اغاو يلدا استا ماشو شم ببت سفر وكبلها ציון نموخ وببايت شברה ماشو והיא באה לעבודה של אמא כדי להגיד לה את זה, ואני הייתי לידה. והיא בעצם התחילה לבכות באותו רגע. וכשהיא יצאה, נגבת הדמות והכל סבבה. אז בעצם היא הציגה את עצמה כקורבן לאמא שלה, אמא שלה לא כעסה עליה, ואז הכל בסדר. היא לא באמת הרגישה אשמה על המעשה שלה. היא פשוט למדה איזושהי אסטרטגיה התנהגותית, איך לצאת מכל העניין הזה נקייה. זו גם קורבנות. בעצם היא צריכה להראות את עצמה מסכנה, היא צריכה להראות את עצמה קורבן. היא לא מוכנה לקחת אחריות על המעשה שהיא עשתה, כדי שלא ייחסו אליה. בהמשך אנחנו רואים אנשים כאלה בכל מיני סיטואציות. אנשים שלא משלמים על הדירה בזמן, ואז הם מתקשרים לבעלי דירה ומתחילים לפקוד להם, תקשיב, אין לי כסף, אני בבעיות, בצרות, הילד שלי חולה, תתתת. ככה סיפורים ארוכים. אנשים כאלה אוהבים לקבל הכל בחינם. אנשים כאלה צריכים להרגיש שהם במצב מצוקה כדי שמישהו יציל אותם. וכאן אנחנו ניגשים בעצם לסכמה שנקראת משולש הדרמה של קרפמן. בעצם במשולש הזה יש לנו תמיד שלושה תפקידים. קורבן, תוקף ומציל. נגיד, מתי אנחנו לומדים קורבנות? אמרנו בילדות. ניקח סיטואציה. אבא חוזר הביתה עצבני, נכנס הביתה, רואה צעצוע של הילד, מתחיל לצרוח עליו. אתה מפזרת את הצעצועים שלך במקום לסדר את הבית, במקום לעשות שיעורים, למה זה ככה? אני קונה לך, אתה לא מעריך שום דבר. צועק על הילד, באותו רגע אמא נכנסת לחדר, אומרת, רגע, מה אתה צועק עליו? זה בטעות אף לפה כי... אני עברתי, סידרתי את הצעצועים. באותו רגע האבא מתחיל לצוק על אמא, מה את מגינה עליו, הוא כבר גדול, הוא צריך לדעת לקחת אחריות, והילד מתחיל לפקוט ולחבק את אמא ולהגיד, אבא תעזוב את אמא, אתה צודק, אני הייתי לא בסדר, אני אסדר את הצעצועים ואלך לעשות שיעור הבית. מה קרה לנו כאן בסיפור הזה? בהתחלה האבא היה תוקף, והוא תקף את הבן, הבן היה קורבן. ואז נכנסה אמא, והיא הפכה להיות מציל של הבן. היא ניסתה להציל אותו. ואז אבא נהיה תוקף כלפי אמא. אמא נהייתה הקורבן. ואז הילד אימץ את תפקיד המציל, ולקח על עצמו את כל האחריות, את כל האשמה, על משהו שלא שייך אליו בכלל, ובעצם ספג את את הזעם של אבא, ואמר, תעזוב את אמא, אני מציל אותה, ואני לוקח את זה על עצמי. אנחנו לומדים לעשות את ההצלה הזאת בצורה מאוד אוטומטית, כי בילדות אנחנו מאוד מאוד אוהבים את ההורים שלנו. כשאנחנו רואים שמשהו או מישהו פוגע בהם, אנחנו ישר מזדהים עם זה, ואנחנו מנסים להציל אותם. וילד, ילדים יש להם חשיבה מגית. הם חושבים ש... הכל תלוי בהם, שהם יכולים להשפיע על כל דבר בעולם הזה. אז באמת ככה ילד מאמין שהוא יכול להציל את ההורה שלו. אנחנו יכולים לראות את זה גם בכל מה שקשור להתמכרויות. אני גדלתי במשפחה עם התמכרות, ואני הייתי בטוחה שאני, בזכות האהבה שלי, או בזכות הקורבנות שלי, אני אצליח להוכיח להורה שלי כמה אני סובלת מההתמכרות שלו, והוא יפסיק. והוא יתרפא מזה. כמובן שזה לא קרה, כן? זה אף פעם לא עוזר בצורה כזאת. אז אנחנו פחות או יותר פענחנו מספר סיטואציות, מתי אנחנו לומדים לאמץ את הדפוסים הקורבניים. עכשיו, כמו שאמרנו, בגיל מבוגר, קורבנות הם מרגישים חוסר אונים, חוסר שליטה, החיים לא הוגנים כלפיהם, כן? חוסר צדק תמידי. אין להם אומץ להגיש את עצמם למקומות טובים. מסוכן להם להיות במצב טוב, כן? כי אם בן אדם עכשיו נהיה, נגיד, מבוסס כלכלית, יוצא מהמינוסים או יוצא מהאפס וחי טוב, אז פתאום הוא מרגיש איזושהי סכנה, איזושהי רגע, ומה אם תהיה לי בעיה, ואנשים אחרים יראו שאני לא הייתי מסכן, אז מה אני אעשה? כאילו, איך יציל אותי? אז זה משתלם להיות קורבן, כי אז תמיד יהיה מציל. חוץ מזה, זה משתלם להיות קורבן ומסכן, כי אז מקבלים אהבה. לדוגמה, ילד חולה, אמא איתו, אמא מאוד דואגת, ילד נפל, פתאום הורים באים, וואי, מה קרה? מסכן, בוא אליי, בוא אני אקח אותך על הידיים. אותו דבר גם בגיל מבוגר. אני יכולה להגיד על עצמי שאני הבנתי את דפוס הקורבנות בגיל מאוד מבוגר. בגיל בערך 26, אני קלטתי שהדפוס הזה הוא זה שמנהל אותי, כמובן שהגעתי לטיפול, וכשאני מנתחת את החיים שלי עד אז, אני יכולה להגיד שבגילי 22-23 היו לי מחלות שונות ועזויות, תמיד בעיות כלכליות, הייתי בלי זוגיות, וככה חשבתי שהחיים מאוד מאוד מורכבים אצלי. אבל בסופו של דבר הם היו מורכבים כי אני האמנתי בזה שהם מורכבים, כי אני זימנתי את זה לעצמי, כי אז קיבלתי הרבה תשומת לב. חברים התקשרו ותמיד אמרו לי, וואי, הלוואי ותמציא בן זוג, הלוואי ותהיה לך אהבה, כי את כזאת טובה, אין בעולם הזה בן אדם שראוי לזה יותר ממך. תמיד נתנו לי מתנות מפנקות, כי ידעו שאני המסכנה. וזה מאוד נחמד בשלב מסוים, עד שמבינים, רגע, מהמקום הזה אין צמיחה. אם תופסים אותי תמיד כמסכנה, אני לא יהיה חלק מפרויקטים גדולים, אני לא יהיה חלק מפן וכיף, אני תמיד יהיה במקום הקטן שלי, שאני הגדרתי לעצמי כמקום בטוח. אז קורבנות זה משתלם, כל עוד אנחנו רוצים לשרוד. אם אנחנו רוצים לחיות, זה כבר לא משתלם, כי אין שם צמיחה, אין תוצאות בחיים האישיים או המקצועיים. המצב הבריאותי שלנו מדרדר ברמה הנפשית ופיזית, כי אנחנו תמיד צריכים להיות בבעיות, וזה תמיד סטרס. כמובן שקורבנות היא מתלווה תמיד גם בבושה ואשמה, וכמו שאמרתי כבר, תחושת חוסר צדק. אנשים שהם קורבנות, הם רגילים לקחת על עצמם את כל האשמה האפשרית. בילדות שכנעו אותם שמשהו לא תקין איתם. יכול להיות שבמילים לא אמרו להם את זה, אבל בגלל שהילדים הם תופסים את הכל בצורה מאוד מאוד סובייקטיבית, כן? אני סיבה להכל, אני יכול להיות הפתרון להכל, אני הסיבה להכל, אז בעצם ילד אומר שאם משהו לא תקין אצלו בבית, זה בגללו, זה כי הוא לא תקין, יש איתו איזושהי בעיה, וזו הסיבה למה נגיד אבא שלו שותה או אמא שלו באכילה רגשית. האשמה הזאת ממשיכה ללוות אותנו במהלך החיים, כי זה חלק מאיתנו מגיל מאוד מאוד צעיר. בושה, בושה על זה שהם חווים מצבים מאוד קשים. בושה על זה שהם נאלצים לבקש עזרה, על זה שהם עול, על זה שאנשים אחרים צריכים לדחות אותם. ואז בעצם כדי לשכנע אותם את עצמם שהכל בסדר עם הקורבנות, כדי לשכנע את עצמם שהכל בסדר איתם, הם חייבים להוכיח לעצמם, רגע, אני קורבן פה, אני המסכן. אבל יכול להיות שיש כאן פתרון אחר. יכול להיות שיש כאן בסיטואציה, נגיד, בחורה הגיעה לאיזושהי בעיות כלכליות ונאלצת לבקש הלוואות מחברים. ומצד אחר יש לה בושה, למה הגעתי למצב הזה? מצד אחר היא משכנעת עצמה שהיא קורבן של הסיטואציה, שאין לה מה לעשות עם זה. ואז השאלה כאן, איך הייתי פועלת אם לא הייתי קורבן? אנחנו תכף נגיע לשאלה הזאת עוד, אבל כשאנחנו רוצים לצאת מקורבנות, אנחנו צריכים להבין שהצד השני זה צד של אקטיביות, של יצירה, של אחריות, בעצם לקחת שליטה על החיים שלנו. אני מאוד אוהבת להגיד שההפך של קורבן זה יוצר, כי אני יוצר הדברים בחיים שלי. וזה שינוי תודעתי ש לא פשוט לעשות, אבל חד משמעית אפשרית. חד משמעית אומרת את זה מניסיון אישי בתור מישהי שעשתה את השינוי הזה וממשיכה לעבוד על הדפוס הזה, כי אין מה לעשות, קורבנות זו הלוקה שנצמדת אלינו, ve lafım Mufti Altan'ın Mizzaviç Bihlal Lotipino şeze giymişim. Aval bir şeze çayı halbe omet להתמודד עם רגשות של פחד, חוסר אמונה, תחושה שאנחנו לא ראויים, כי זה בתכלס מה שמחזיק אותנו בקורבנות. חוסר כבוד עצמי, כן? לא אגו חזק, איזושהי יהירות, אלא ממש תחושה שאני ראויה, יש לי מקום בחיים האלה. חוסר אמונה, כי אנחנו כל כך הרבה, אנחנו הקורבנות, אנחנו כל כך הרבה התאכזבנו בילדות, מאלוהים, מהיקום, מאנשים אחרים, שמאיפה תהיה לנו אמונה? פחד, המון המון פחד, ומה יהיה אם אני לא אהיה קורבן? כי בתור קורבן אני למדתי לפחות לשרוד. מאיפה אני יודעת מה יהיה איתי ברגע שאני לא אהיה קורבן? בשביל כל זה, בשביל לרפא את החלקים האלה, צריך לגשת לעצמנו בהרבה הבנה, חמלה, סבלנות. כי באמת הפחד, חוסר אמונה ותחושה שאנחנו לא רואים, זה רגשות מאוד מאוד מושרשים, חזקים, ויקח זמן עד שאפשר יהיה להחליף אותם במשהו אחר. צריך מספיק הוכחות. ועד שאנחנו נקבל הוכחות, בעצם שלהיות בעמדת יוצר זה לא כזה מפחיד. שתמיד דואגים לנו ואוהבים אותנו מבחינת היקום. שאנחנו ראויים לכל הטוב שיש בעולם הזה. כדי לקבל הוכחות מזה ולחוות את הביטחון הפנימי הזה, אנחנו נצטרך לעבור הרבה התנסויות, הרבה ניסיונות, ומן הסתם יהיו טריגרים, ולרוב הניסיונות האלה מאוד לא נעימים. כדי להשתחרר מקורבנות, אנחנו צריכים בסופו של דבר להגיע לבגרות אמוציונלית. זה בעצם ללמד את עצמנו להבין את הרגשות שלנו, ולתת להם מענה. לא להישאר כמו התינוקות שאני לא כזה מבין מה אני מרגיש בדיוק, אבל אני מרגיש שלא נוח לי, ואז הוא מצפה שאמא תגלה לבד מה קורה עם התינוק. הוא מצפה שוב, תינוקות לא עושים את כל זה בצורה מודעת, כן? זה הביולוגיה שלנו. אז אנחנו לומדים בבגרות אמוציונלית, תגובות, אינטרפרטציות ופעולות שונות. להגיב לסיטואציות של החיים בצורה שונה, לפענח את הדברים בצורה שונה, לשאול את עצמנו שאלות כמו, רגע, איך הייתי פועלת עכשיו אם לא הייתי קורבן? אם הייתי יוצרת של החיים שלי, איך הייתי פועלת? צריך לעבוד על ביטחון עצמי, על אחריות על החיים, לעבוד על נושא הסליחה, לסלוח לעצמנו, לאחרים, להבין כמה אמונות מגבילות עוד יש לנו בראש, שמשאירות אותנו בעמדת הקורבן. וכשאנחנו מתחילים לרפא את כל החלקים, כשאנחנו מתחילים לעשות עבודה עמוקה עם הדברים האלה, אנחנו מתחילים לראות הזדמנויות חדשות. איפה אני יכולה להיות, באיזה תחום בחיים שלי אני יכולה להפסיק להיות קורבן, ולהתחיל ליצור חיים שתואמים את הערכים שלי. וכן, המילה ערכים, זה מילה שלא קיימת אצל קורבנות. כשאני מעבירה אנשים תהליך איתי בליווי אצלי, ואני מתחילה בכל מפגש להגיד, האם זה תואם את מערכת הערכים שלך? האם הבחור הזה התנהג לפי מערכת הערכים שלך? האם המשכורת שלך תואמת את מערכת הערכים שלך? ופתאום אנשים כזה, וואי, רגע, מה, אני צריכה שתהיה לך עכשיו מערכת ערכים לכל דבר בחיים האלה? כן. יש אנשים שיש להם מערכת ערכים שטובה להם, מגיל מאוד צעיר, כי ההורים שלהם לימדו אותם את זה. ויש אנשים שלא, כמוני וכמו עוד המון אנשים. אז אנחנו לומדים בצורה מודעת ליצור לעצמנו מערכת ערכים. וכשאנחנו יוצרים לעצמנו מציאות חדשה, כשאנחנו מגיבים לחיים האלה בצורה חדשה, הכל משתנה. ושוב, אני אומרת את זה בתור בן אדם, הייתי בקשרים, קשרים זוגיים מאוד לא בריאים, אפילו מתוללים. הייתי בקשרים מאוד מקטינים, איפה שלא ספרו אותי ממטר. וכשאני נכנסתי לזוגיות שאני נמצאת בה עכשיו, ואני אומרת, וואו, כמה הייתי צריכה לעבור בתור קורבן. אחרי זה כמה קשרים הייתי צריכה לעבור בתור מישהי שאומרת, לא, זה מוכר לי, הבחור הזה שפגשתי הוא בדפוס המוכר, ואני נדלקת עליו, אבל הוא לא תואם את מערכת הערכים שלי, וכמה שקשה לי, אני עדיין אומרת לא. ואז פשוט ללכת מהקשר הזה, עד שיום אחד הגיע לחיים שלי בן אדם שפשוט, וואו, לא יכולתי לחלום שככה זה יכול להיות, שיכולים לאהוב, להעריך אותי, לקבל אותי, וכל מה שבעצם בן אדם רוצה וצריך בקשר בריא. אותו דבר גם בפן המקצועי, פן הכלכלי, פן המימוש עצמי, ביטוי שלנו בעולם, רשתות, אפילו כשאנחנו רוצים עוקבים באינסטגרם, כמה הרצון שלנו תואם את מערכת הערכים שלנו ומה אנחנו משדרים. הבריאות שלנו, המראה שלנו, הגוף שלנו, המשקל, הכל קשור בסופו של דבר לקורבנות. לכן אני אדבר על הנושא הזה לא מעט, אבל אני אגיד בכנות, תיאוריה כאן לא עובדת. מה שצריך זו פרקטיקה. וחלק מהפרקטיקה זה להכניס לחיים בן אדם שיוכל לשים לנו מראות קטנות שאנחנו נראה בכל סיטואציה. רגע, האם אני עכשיו קורבן? ואיך הייתי יכול להסתכל שונה על הסיטואציה הזאת? אני מאוד אוהבת להראות דוגמה ממש ממשית בפגישות איתי. אני לוקחת, יש לי על השולחן מסגרת ובתוכה תמונה. ואם אני מראה את המסגרת הזאת עם הצד, אז בעצם בן אדם רואה את המסגרת, הוא רואה תמונה, אבל לא רואה את התמונה עצמה, את היופי שיש שם. אם אני מראה לו את המאחורה, הוא רואה שטח גדול יותר, אבל עדיין הוא לא רואה את התמונה עצמה. אז בעצם יש בתמונה הזאת המון המון זוויות שהן לא תורמות שום דבר נעים לבן אדם. הוא פשוט רואה מסגרת, אבל לא רואה שם באמת את התמונה עצמה. עד שמסובבים את התמונה עם הכיוון שנעים, שכיף לראות, ואז רואים את התמונה והכל טוב. אז אותו דבר גם בסיטואציות שונות, במה ומי אמר לנו. ללמוד לא לתפוס את הכל לרעתנו. ללמוד לא להשתיק את הצרכים שלנו. ללמוד לבטא את הרצונות שלנו. ללמוד להציב גבולות. ללמוד להגיד לא. ללמוד להיות שמחים ומאושרים, ללמוד לא לחבל לעצמנו. כל הדברים האלה אנחנו צריכים ללמוד על פרקטיקה, ובדרך כלל לעשות זה בליווי. מעבר לליווי אישי שאני עושה לאנשים, בחודש פברואר אני יוציא תוכנית קבוצתית שתקרא מקורבן ליוצר, ואנחנו נעבור ביחד מסע, אנחנו נעבור ביחד מסלול, איך להסתכל שונה על החיים האלה ולרפא את החלק שבנו שעוד נתקע שם בדפוס הקורבני שכל כך פוחד לחיות, לרפא את החלק שהתרגל לשרוד ולתת לעצמנו אישור לחיות. אם מעניין אתכם, אם מישהו רוצה יותר פרטים, אז כמובן שתכתבו לי, בשמחה אסביר על התוכנית, כי בתכלת זה עוד חודשיים, זה כלום זמן, ונצא ביחד לדרך. אני מאוד מאמינה בתהליכים קבוצתיים, אני מאוד מאמינה בתהליכים שלי, כי אני בסופו של דבר מנתחת התנהגויות, ואני תופסת מהר מאוד כל מילה, כל מחשבה, כל, לא יודעת, ביטוי קטן, כל דפוס התנהגותי שככה, פה יש לנו נורת אזהרה, כאן היה משהו קורבני, במה נחליף את זה? מה נעשה עם זה? אז אני מאוד אשמח לראות אתכם בתוכנית הזאת, מאוד אשמח שנעבור את המסע הזה ביחד. אני מאחלת לכם שנה, כי אנחנו כבר בדצמבר, רוב הסיכויים שלא יהיה פרק נוסף, אז אני כבר אאחל לכם שנה מלאה בחיים, לשחרר את מה שלא רלוונטי, לשחרר את הציפיות, להפסיק לדחות את החיים לאחר כך, ולהתחיל לחיות כאן ועכשיו. לא לחכות שתכף מישהו יציל אתכם. להתחיל ליצור לעצמכם את החיים שאתם רוצים. וכרגיל, אני מזכירה, את חשובה.